פרשות שקראנו השבת, פרשת תזריע ומצורע. אומר המדרש, רבי שמואל בר יצחק פתר קרא בפרשיותיה של תורה. הפסוק הזה, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, דרש רבי שמואל בר יצחק את הפסוק הזה על פרשיותיה של תורה לפרשות הללו. אף על פי שנראות כאילו הן כאורות ושחורות לאומרם ברבים, כגון הלכות זיווה ונגעים ונידה ויולדת, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הם ערבות עליי, שנאמר ועבל השם מנחת יהודה וירושלים. שחורות כעורב, העורב דרש מלשון ערבות. שחורות, אף על פי שפרשיות הן שחורות, ולכאורה הן נראות כאורות, אבל אף על פי כן, הם כעורב, הם עריבות, שנאמר וערבה על השם מנחת יהודה וירושלים. מקודם המדרש דורש על הפסוק הזה, שחורות כעורב, על גישה לתלמוד תורה. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, על הטלטלים. רבי חנינא דציפורי, פתח קרא בתלוליות זו של אפר. מי שטיפש, מה הוא אומר? מי יכול לקצות את זו? רואה תלולית גדולה של אפר, כל כך גדולה, איך אפשר ליישר כאן את הקרקע? מי שפיקח, מה הוא אומר? הרי אני קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כולה. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד את התורה? נזיקים 30 פרקים. שלושת הבבות זה מסכת נזיקין, 30 פרקים. כלים, 30 פרקים. מסכתות גדולות. מי יכול לגמור את כל התורה כולה? מי שפיקח מה הוא אומר? הרי אני שונה שני הלכות היום, שתי הלכות למחר, עד שאני שונה את כל התורה כולה. חשוב להביא את המדרש הזה בפתיחת הזמן. לפעמים, אדם ניגש ללימוד, מתוך שאיפות גדולות מאוד, וזה טוב, שאדם שואף להתקדם ולהספיק ולהשיג, ומתכנן תוכניות גדולות ועצומות, ואז לפתע הוא בעצם מתחלחל איך הוא יספיק את כל התוכניות הללו, ולתוכניות עצומות וגדולות. מה המדרש ואומר? שהגם שה... מטרות גדולות מאוד, תורה היא גדולה וארוכה, אבל צריך להבדיל בין המטרה הכללית ובין המטרה היומיומית. אדם צריך לדעת לחלק למנות נכונות את השאיפות שלו. ונפגשתי לא פעם ולא פעמיים בקשיים כאלה של תלמידים, שמתוך רצון רב מאוד ללימוד, הם נפלו למשבר מפני פתאום איבוד הביטחון, איך הם יוכלו להשיג את כל מה שהם רוצים. הפער הגדול בין השאיפות ובין היכולת הוא גורם משברים. ואדם צריך לדעת שצריך לשאוף הרבה. לא צריך לצמצם. הרחב פיך ומלאו. אפשר לשאוף וצריך לשאוף לה כמה שאפשר יותר. אבל מצד שני, כשניגשים לביצוע, צריך לדעת שהסדר הוא עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואז באמת אפשר להשיג את הכל. אמר רבי עמי, רמות להביל חוכמות. אמר רבי יוחנן, בירש את הפסוק הזה, לכיכר תלוי באווירו של בית. כלומר, אם אדם רואה כיכר תלוי באוויר גבוה מכדי השגת היד. מי שטיפש אומר, מי יכול להוריד את זה? מי שפיקח אומר, ולא אחד תלאו? מישהו הרי תלה את זה, איך הוא הגיע בעצמו? אלא מביא שני קנים, מספקם זה לזה, כלומר, קושר את הקנים אחד אל השני, ככה שיש לו קנה ארוך, הוא מורידו. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? איך אפשר להגיע לחוכמתו של הרב שהוא חכם? זה אומר ככה מי שטיפש. אבל מי שפיקח אומר, והוא לא מאחד למדם, מאיפה החכם הזה לקח את זה? הוא גם כן למד את זה ממישהו. אלא הרי נלמד שתי הלכות היום, ושתיים למחר, עד שאני למד את כל התורה כולה. יש לפעמים קושי אחר אצל תלמידים, שאדם לומד ולא זוכר. והוא חושב, למה אני אלמד? יש תלמידים שמפחדים שלא יצליחו ללמוד. יש תלמידים שמפחדים שמשכחו. אז אם הוא לומד ושוכח, הוא מאוכזב. אמר רבי לוי, משל את רסקל נקוב, ששכר בעליו פועלים למעלותו. כלומר, סל נקוב, ששכר בעלים פועלים למעלותו. ממלאים והכל נשפח מאחור. מי שטיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל? מכניס בזו, מוציא בזו. מי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר כל הבית, כל חבית וחבית אני נוטל? הרי הוא משלם לי שכר. מה אכפת לי שהחבית מתרוקנת? אני מקבל שכר. על כל חבית שאני ממלא, אני מקבל שכר. מישהו טיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל ללמוד תורה משכחה? ומי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר יגיע הקדוש ברוך הוא נותן. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורף. כן, חכמים דרשו את זה על לימוד התורה, ועל הפרשיות הללו, שהן לכאורה כעורות ושחורות, אבל הן ערבות, ערבות לפני ריבונו של עולם. לפני שעל ידם אדם לומד להתקן, להשתכלל ולהיות טהור וזך. אומר המדרש, תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, באותה שעה לא היה בהם זב ומצורע, ולא חגרין ולא סומין ולא ילמין ולא חרשין ולא שוטים. על אותה שעה הוא אומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. וכיוון שחטו, לא עברו ימים קלים, עד שנמצאו בהם זבים ומצורעים. ועל אותה שעה הוא אומר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. מהם החטאים שגורמים לתומה הזאת, למחלות הללו? אומרים חכמים, ללמד לך שאין הנגעים באים אלא על לשון הרע. וחכמים מאוד החמירו בעניין הזה של איסור לשון הרע. אמרו, זאת תורת המצורע, תורת המוציא שם רע. אין נגעים באים אלא על זה שאדם מוציא שם רע. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו. ואומרת עוד הגמרא, אמר יש לקיש, כל המספר לשון הרע, מגדיל אבונות עד לשמיים. אמר רב חיזה, אמר מרוקווה, כל המספר לשון הרע ראוי לסוכלו באבן. ואמר רב חיזה, אמר מרוקווה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. תנא דבי רבי שמעאל, כל המספר לשון הרע, מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות. עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. לשון הרע חמור מאוד. מצדדים שונים. כאילו כופר בעיקר, כאילו עבר על שלושת העבירות החמורות ביותר בתורה. ביור הדבר, ראשית כל, מה היותר רע שבעניין הזה של לשון הרע? המאמר יש לקיש, מהי דכתיב כי ישוך הנחש בלחש, ואין יתרון לבעל הלשון? לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש, ואומרות ארי דורס ואוכל. זאב טורף ואוכל. אתה מה הנאה יש לך? שאלות אותו, את הנחש, כל החיות. אנחנו אמנם פוגעים באחרים, אבל צריכים את זה. יש לנו מזה הנאה, אבל אתה נושך וזהו. מה הנאה יש לך מזה? סתם לעשות רע? אתה לא מיטיב לעצמך. אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? מה הנאה יש לבעל הלשון? מי שגונב, אז יש לו מזה ממון. מי שגוזל, יש לו מזה ממון. מי שעושה איסורים עריות, יש לו הנאה. זה אסור, אבל יש איזו סיבה של הנאה. אבל מה יתרון לבעל הלשון? מה יש מבעל לשון הרע? מה הנאה שיכולה להיות לו מזה? כך עונה הנחש. הוא עושה, המדבר לשון הרע, עושה מעשה הנחש. כלומר, המעשה הזה הוא רע מצד עצמו. זה התנהגות של טבע של אדם רע. יש פעמים אדם נמשך, לא יכול להתגבר על עצמו, ונמשך לעשות עבירה בגלל שיש לו מזה איזה תועלת כלשהי. אבל עבירה שאין בה שום תועלת, זה טבע של רעות. אדם הולך ומספר לשון הרע מאחד לשני, מסכסך בין אנשים ויוצר מחלוקות ומריבות. זאת מידה רעה מאוד. חכמים מנו כאן את למה דומה הרעה הזאת, כמו האווירות היותר חמורות שבתורה. כל דיבור שהוא יכול לגרום נזק לשני, הוא אסור. לא רק לשון הרע. גם לפעמים אדם יכול להגיד שבחים, וזה גורם נזק. מראה כאן מביאה דוגמה, מברך רעהו בקול גדול. מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות רע מזה? אדם היה התארח אצל בן אדם, ואותו אדם הריח אותו ונתן לו בשפל וכל התנאים, טיפל בו מאוד מאוד, הולך ומספר, זה הכנסת אורחים אצלו נפלאה, מציפים אותו אנשים ומחסלים את ממונו. עושים, מציפים אותה אנשים שלא כהוגן, לא דווקא אנשים שזקוקים לזה, יודעים, הוא ידו רחבה, בואו נהנה ממנו. אם כן, לפעמים אדם יכול כאילו לעשות דבר טוב, ובעצם יש בזה רע. צריך לחשוב על כל פעולה שעושים, מה התוצאות שלה, למה היא מביאה. אם אדם לכאורה מספר בשבחו של אדם, יש לו... אפילו לפעמים לא באופן הישיר הזה, זאת אומרת שזה גורם שאנשים מנצלים. אדם מספר שפלוני, יש לו אש בביתו, מתחיל להגיד, הוא כן בשל הרבה, אוכל הרבה. צריך, כל דיבור שמדברים, צריך לשקול את ההשלכות הנובעות מזה. איך אנשים יפרשו, איך אחרים יפרשו, איך זה יתגלגלו הדברים. וכמה שאדם יודע לחשוב להרחיב את מחשבתו על התוצאות המתגלגלות, הוא יוכל יותר להיזהר בלשונו, ושלא חס ושלום לשונו תגרום איזה רע למישהו. מובן שאם אדם לא מתכוון לעשות רע, זה לא כל כך נורא, כמו שאם אדם מדבר לדברים שהם במהותם הם דברים רעים. אבל גם כשאדם לא מתכוון, צריך לחשוב על דבריו ועל התוצאות שלהם. כבר עסקנו בכך מהו כוחו של הדיבור. גם לטוב וגם למוטב. וכאן אנחנו לומדים כמה חמור הדיבור הרע, שכשאדם מדבר דברים רעים, אז מלבד הנזק הגלוי שהוא גורם על ידי כך ששומעים על פלוני שהוא לא טוב, מתרחקים ממנו, וזה גורם סכסוכים, וזה עיקר ענייני לשון הרע, שאנשים באים ואומרים, פלוני אמר לך ככה, ואז מה אתה מגיב? ויש אנשים מומחים לעניין הזה. פעם הרב אמר שאילו היו עיתונאים בימי הגמרא, אז היו, גם הם היו נהיים פסולים לעדות. שזה המקצוע שלהם. באים, פלוני אמר ביטוי עליך, אתה, יש לך תגובה, ומחדדים את ההבדלים, ולפעמים כתוצאה מזה יוצאים נזקים של סכסוכים, של קרעים, מרבים מחלוקת בעולם. אבל מלבד התוצאה הגלויה, יש תוצאה יותר עמוקה, שאולי היא לא פחות חריפה, שכשאדם אומר דברים על דברים רעים, מוציא מפיו דברים רעים, הדיבור הוא פועל, והדיבור יוצר תוצאות, וכשמספרים על מישהו דברים רעים, זה מזיק לו עוד לפני שאפילו מישהו פועל בפועל לעשות לו משהו רע. עצם הדיבור בעצמו הוא כוח שהוא פועל, והוא פועל לא פחות מאשר מעשה. צריך מאוד להיזהר בזה. לא לדבר דברים רעים על אנשים, לא לקלל, לא לבזות. אני כבר סיפרתי פעם, שכשילדיי היו קטנים בבית ספר, אני אמרתי למורה שלהם, אמרתי, אני מעדיף שתיתן מכה לבן שלי ולא תצעק עליו. צעקה, לבזות אותו, להגיד לו שהוא ילד רע, שהוא לובש, עוד איזה מילים אחרות, זה מזיק לדעתי יותר מאשר סתירת לחי. אז אני מבקש תיתן סתירת לחי. אם הבן שלי לא עושה בסדר, אני מרשה לך להניש אותו. תניש אותו, אבל תיתן סתירה. סתירה זה ביזיון חיצוני. זה לא נעים לקבל סתירה. אבל כשמטביעים על ילד שם לא טוב, אומרים לו שהוא ילד רע, שהוא אכזרי, שהוא נגיד, מילד ירביץ אחד לשני, והמורה רוצה לחנך אותו. לא להגיד לו את הדברים האלה. להגיד בלשון חיובית. צריך לדעת לשמור על הפה, לדבר שהפה לא יוציא מפיו דברים רעים שהם פועלים, בעצם האמירתם פועלים רעות. פה אני אומר שזה גם משפיע על השומע, על הילד השומע, אבל אפילו אם אף אחד לא שמע, אם אדם אמר דברים רעים על מישהו, על מציאות, על דבר, הדברים הרעים הם כוח שהוא פועל. והם פועלים בעולם. המילים עולות למעלה ופועלות. על כן, אדם צריך מאוד לשמור את לשונו, שלא לדבר דברים לא טובים, דברים רעים, לא על אחרים, לא על עצמו, לא על הכלל. ולאידך גיסא, אדם צריך להרבות בדברים טובים כמובן. לדבר, להסתכל בעין טובה, לדבר דברים טובים, לחשוב מחשבות טובות. והדיבורים הטובים הם פועלים לטובה. ומידה טובה מרובה ממידת פורענות. ועל כן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שמה יעשה אדם שנכשל בלשון הרע? אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה. זה התיקון, כמובן, ללשון הרע. אמנם יש שם דעה בגמרא, שאחרי שאדם דיבר לשון הרע, כבר אי אפשר לתקן, כי כתוב יחרה את השם כל שפתי חלקות. אבל לפני כן, מה יעשה אדם וימנע מלשון הרע? יעסוק בתורה. כשאדם יעסוק בתורה, יתמלא בתוכן תורני, אז כשאדם עוסק בדברים חיוביים, ממילא הוא מרוחק מדברים שליליים. כשאדם עוסק בלימוד תורה, בהוצאת דברים מן הפה, דברי קודש, דברי טהרה, ממילא הוא רחוק, זה מרחיק אותו מלהוציא מן הפה דברים שליליים, דברים לא טובים. אבל יש לקבל גם את דברי הגמרא שזה גם מתקן באיזושהי מידה. הגמרא גם במסכת כריתות אומרת מה מכפר הלשון הרע, מביאה הגמרא שני מקורות, שני דברים שמכפרים. המעיל של כהן גדול, שיש לו פעמון ורימון, שהוא מצלצל כשהכהן גדול הולך, יבוא מעיל שמשמיע קול, ויכפר על אותו אדם שישמיע קול שלילי. כלומר, בגדי כהן גדול, יש להם איזה מעלה קדושה, שעצם ההתלבשות בהם, וההליכה בהם של הכהן גדול, גורם זה גורם כפרה. כל גורם כפרה על מעשה כל. דעה אחרת בגמרא, שכתורת יבוא דבר שבחשאי, ויחפר על דבר שבחשאי, כי בדרך כלל אדם מספר לשון הרע על השני, בסדר, אני רוצה להגיד לך שהוא אמר לך עליך ככה וככה, בחשאי, כן? אז הכתורת שהיא באה בחשאי, לפני ולפנים, כתורת שמביא כהן גדול ביום הכיפורים, היא מכפרת. שואלת הגמרא, הרי אמרנו שהמעיל מכפר, יש שני סוגי לשון הרע. יש לשון הרע בפרסיה, המעיל משמיע קול מכפר. יש לשון הרע שאדם משמיע בצינה, מה הכתורת והיא מכפרת. כלומר, איך מכפרים על לשון הרע, אם אנחנו נעמיק את הרעיון הזה של דברי חכמים, אדם צריך להתחבר לשורש הפנימי של עבודת השם, אל העבודה העליונה, שהיא בעצם מעשיו של הכהן גדול, הלבוש שלו, ההקטרה, הכתורת שכהן גדול מקטיר, הלשון הרע זה מין יציאה חיצונית כזאת, שאדם יתרחק, ומתוך הריחוק הזה נהיה שייך לרע, פועל רע, הוא צריך להתחבר אל השורש. האדם הכללי, הקדוש ביותר, אל הכהן הגדול, אל מעשיו של הכהן הגדול, ואז הוא חוזר פנימה. וזה בעצם מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שבגלל לשון הרע נגעים באים. הנגעים הם גילוי חיצוני כזה. אדם דיבר לשון הרע, צי החוצה דברים רעים, הגוף שלו גם כן פולט החוצה את כל הקלקולים שיש בתוכו. והנגעים מגלים שבתוכו היה משהו שלילי, לא בריא, חולני, שהוא עכשיו יוצא אל הפועל. ובעצם ביציאה אל הפועל כבר מתחילה הרפואה. וזה מסביר לנו מדוע התפקיד של הכהן לבוא ולראות את הנגעים. מילא, אם היה התפקיד של הכהן רק להתיר את הנגעים, מובן. אבל התפקיד של הכהן גם לקבוע מה זה נגעים. אם יש נגע לאדם, הוא בא אל הכהן, הכהן צריך להסתכל בפצעים שלו ובמחלות שלו. מה זה שייך לכהן? הכהן קדוש, הכהן טהור, הכהן אסור לו להיות קשור עם טומאה. ופתאום הוא צריך להגדיר את המצב של החולה, אם יש לו אם נגע או לא, בבגדים יש נגעים או אין נגעים, בבית יש נגע או אין בבית נגע, זה הכהן צריך לעשות. מפני שיציאת הנגעים זה התחלת רפואה. קביעת העובדה שיש לאדם נגעים היא כבר התחלה של הרפואה. כי זה היה קודם בפנים, זה היה קודם נסתר, ועכשיו מתגלה הקלקול, ואז הוא אפשר לטפל ברפואתו. אז הוא יוצא החוצה, יודעים על קיומו של קלקול שנמצא בתוך הגוף, והוא יוצא החוצה. או קלקול שנמצא באדם, שכמובן משפיע גם על הבגדים של האדם. כי גם בגדים של האדם הם קשורים במהות הפנימית של האדם. גם הבית של האדם קשור במהותו הפנימית של האדם. יש היום כאלה אנשים שהם יש להם לקוחות רוחניים מיוחדים. נותנים להם איזה חפץ של פלוני, הם יכולים להגיד על האופי של הפלוני, מה אופיו, אם יש להם פגישה עם חפץ מסוים ששייך לבעלותו של אותו אדם. יש שייכות לבגדים, שייכות לאדם. לבית גם כן שייכות לאדם הגר בו. ואם קורה משהו בבית, זה סימן שהאדם, משהו לא בסדר אצלו, זה מופיע לפעמים בו בעצמו, תלוי בסוגי הקלקולים שישנם, ולפעמים זה מופיע בבגדים שלו, לפעמים בביתו. וזה התחלת הריפוי. כלומר, כשמתגלה המחלה, זה אפשר כבר להתפלל, אפשר כבר לבקש, אפשר כבר להשתדל לתקן. אם זה בבגד, אז עושים את התיקונים האפשריים בבית, חולצים את האבנים, מטפלים. מקודם שזה נתגלה, זה היה. לא שזה לא היה מקודם, היה מקודם. ורק זה לא היה גלוי. כשלא היה גלוי, זה לא טופל. וכשהנגע מתגלה, מתחיל הריפוי. ככה אנחנו מכירים את זה גם בפצעים של האדם, שלפעמים יש איזה דבר נסתר שלא יודעים לטפל, מתחיל להיות איזה תוצאה לקלקול, למחלה שיש בתוכו, אז אפשר לזהות אותה ואפשר להתחיל לטפל. הייתי אומר שגם במצבים הרוחניים שאנחנו נמצאים, אפשר לומר, גם כן אותו הדבר. כשיש קשיים, מתגלים קשיים. ציבוריים, לאומיים, ונמצאים בעיצומם של הקשיים. זה התחלת הריפוי. מקודם היה בעיות גנוזות, ולא היה אפשר לטפל בהם כשהם גנוזות, כי לא זיהו אותם, לא ידעו, לא הכירו אותם. וכשהבעיות יוצאות החוצה, אז הן נהיות יותר חריפות, נהיות יותר קשות, נהיות יותר מחייבות, אבל הן כבר יוצאות. הן בדרך החוצה, הן בדרך לריפוי, ליציאה. כשנמצאים בקשיים שאנחנו נמצאים בהם היום, זאת אומרת, מתגלים השורשים הפנימיים. מתגלה שבארץ ישראל צריך להיות רק עם אחד, ולא הולך ביחד שני עמים, זה לא מסתדר יחד. קודם זה היה גם כן ככה, אבל לא היה גלוי. עכשיו המתח הולך ורב, לכאורה זה יותר קשה ויותר נורא, ומה יהיה ואיך פותרים את הבעיה? אבל כשבעיה מתעוררת, אז רק אפשר לטפל בה. והמצב שלנו היום זה שיתעורר הקושי, יתגלה הקושי הזה שלא יכול להיות שיהיו זרים בארץ ישראל. זה בלתי אפשרי הדבר הזה. זה מקלקל את האפשרות של ההופעה של השלימה של עם ישראל בארץ ישראל, של הופעת גאולתם של ישראל. וחשבנו שאולי אפשר איכשהו להסתדר ביחד, וזה לא כן הדבר הזה. זה לא אפשרי. השלימות הגאולה היא לא אפשרית כך. מתגלתה הבעיה. וריבונו שלם, שהוא מוליכנו קוממיות לארצנו, והוא מלוכנו קוממיות בארצנו, אז הוא הולך ומגלה את הבעיות וגם פותר אותם. הולך ופותר אותם. גילוים זה התחלת פתרונם. הייתי רוצה להביא עוד איזה דבר בשם הרב, שהוא דיבר על הפרשה הזאת, הרב קוק. הפסוק אומר, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. על אז מה עושים? הוא פינו את הבית, ואז נכנס הכהן לראות אם כנגע, אם הנגע הזה הוא אכן נגע או לא. למה מפנים את הבית? כי אם הכהן יקבע שהבית עמה, אז כל אשר בבית יטמא. לכן קודם מפנים את הכל, ורק אחר כך הכהן בא לראות את הנגע. מה יקרה אם הדברים יטמאו? לוקחים אותם למקווה ומדבילים אותם. אבל יש דבר אחד, יש סוג של כלים מסוים שאי אפשר לתאר אותו. זה כלי חרס. כלי חרס הם כלים פשוטים, לא נחשבים. כלי כסף, כלי זהב, כלי מתכות, כלי עץ, אפשר לתאר. כלי חרס, שבירתם זו תארתם. אין להם תקן. והתורה אומרת לנו מה לעשות. צריך לפנות את הבית כדי שלא יתאמו הכלים, כלי החרס. חסה התורה על ממונם של ישראל, על פרקים קטנים, על כלי חרס. מאיר הרב, שאותו דבר אנחנו מוצאים אצל יעקב אבינו. שיעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו, אחרי שהוא העביר את כל הרכוש שלו, את הכל לעבר הנהר, הוא חזר על פחים קטנים. דברים כלי חרס קטנים. ואז הוא נתקל בשרו של עשיו. ואומרי חכמים, שתלמידי חכמים חסים על פחים קטנים גם כן. דבר כזה מצינו אצל רבי יוחנן בן זכאי. כשנכנסו תלמידיו לבקרו בשעת פטירתו, אמר להם, פנו כלים מפני התומה, והכינו כיסא לחזקיה, מלך יהודה שבא. כלומר, רבי יוחנן ידע שזה את פטירתו, אז הוא אומר, תפנו את הכלים. שוב פעם, איזה כלים צריכים לפנות? שלא יתאמו, ושאין להם תקנה, זה כלי חרס. כלים אחרים לא כל כך נורא אם הם יתאמו, אפשר לתאר אותם. חס גם על כלי החרס. ויחד עם זה, הוא אומר, אחינו כיסא לחזקיה, שהוא גם יבוא לקבל את פניי, שבעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי. אומר הרב, שיש קשר בין מה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה, ויוותר יעקב לבדו, ודרשו על זה, ונשגב כמו, שנאמר, ונשגב השם לבדו, שיעקב, ויוותר יעקב לבדו, פירושו של אמר, שהוא היה, הגיע למדרגה שהוא לבדו, כמו, כאין, מה שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כמו שריבונו של עולם לבד, השם אלוקינו, השם אלוקינו, השם אחד, הוא לבד. כך כאילו יעקב בעולם הזה, הוא נתייחד בהתייחדות מיוחדת כזאת, הוא התעלה למדרגה כזאת, שאין לו, אין לו אף אחד שדומה, שהוא כל כך מיוחד, שהוא לבדו, כאין ריבונו של עולם למעלה, ויעקב כאן בעולם הזה לבדו. מצד שני, על מה דורשים את הדבר הזה? על זה שיעקב שמה עבר, חזר בחזרה לעבר הנהר כדי לאסוף פקים קטנים, כדי לאסוף כלי חרס. מתעסק בדברים קטנים. חורה, מישהו מאוד מאוד גדול, מאוד ענק, מלבדו בבחינת עליונה כזאת, הוא לא עוסק בקטנות. הוא עוסק רק בגדולות, ביותר גדולות, בדברים היותר חשובים, היותר מרכזיים, היותר כלליים. הוא לא יורד מטה לעסוק בכל חס על דברים פיוטים שהם לא נחשבים ביחס לכל ההיבט הגדול שלו, ההיקף הגדול, הענקיות שלו. מה זה התעסקות בקטנות? והיא הנותנת. שהגדלות האמיתית היא גדלות שמתפשטת אל כל הפרטים. עד פרטי הפרטים היותר קטנים. האדם הגדול זה בגדולה המושלמת זה אדם שמקיף את הכל מראש ועד סוף. בשלב ביניים, כשאדם מתרומם, אז הוא עדיין, אז הוא לא בשלמות גדולה, אז הוא נוצר פער, כאילו, הוא עוסק בדברים גדולים, בדברים קטנים, לא מתאים לו, אולי הוא לא מסוגל גם וגם, גם להקיף את מחשבות גדולות ורעיונות גדולים והיקפים גדולים, וגם לעסוק בכל פרטי פרטים ולהיכנס בכל הדקויות של כל מיני הנהגות קטנטנות. זה לא הולך ביחד. אבל מי שמתעלה עוד יותר ומגיע למדרגה העליונה של שלימות, אז אצלו הכל מתחבר ביחד. הכל נעשה גדול. כל פרט ופרט הוא חלק מהגדולה השלימה. וכל כל כלי חרס וכל דבר שנשנו בעולם הוא חלק ממערכת שלמה עולמית, שהוא לא עומד נפרד. הכל מקושר ביחד. זאת הגדולה המיוחדת. רבי יוחנן בן זכאי, שכשהוא יצא מירושלים ואמר תן לי יבנה וחכמיה, היה נראה שרבי יוחנן בן זכאי כאילו מחשיב רק את התורה, את הרוחניות, שיהיה העולם התורה ישמר. יכול היה רבי יוחנן בן זכאי לבקש גם על שלא ירסו את העם, שישאר הבניין הלאומי של העם. הוא לא ביקש. היה אפשר לחשוב שאולי רבי יוחנן בן זכאי, הוא לא מחשיב את זה, או דברים גדולים, כלליים. עכשיו, בעת פטירתו, רבי יוחנן בן זכאי מראה שלא כן הדבר. אז, בשעתו, הוא חשב שאי אפשר את הכל לקבל, לבקש את הכל. אבל בעצם רבי יוחנן מקיף את הכל, גם הדברים המעשיים, גם הפרטים המעשיים, גם בלי בסיס חומרי אי אפשר לבנות את הבניין הרוחני, וזה ברור שהכל צריך להיות בשלימות. וגם הוא חס על פחים קטנים ואומר, הוציאו פנו כלים מפני הטומאה. כי הוא לא מזלזל בשום דבר פרטי, מעשי, של בניין חומרי. אבל בשעתו, כפי מחשבתו, הוא חשב שזה בלתי אפשרי היה לבקש הרבה, כי תפסת מרובה, לא תפסת. הוא אומר, אחינו כיסא לחזקי המלך יהודה, שבא, שגם חזקי המלך יהודה, היה לו אולי אותו הנקודה שחזל אומרים לנו, שחזקי לא זכה להיות משיח, מפני שהוא לא אמר שירה, ואז פרצה הארץ בשירה. הוא לא הבין את כל הדרגות עד הדרגה של השלימות הנמוכה, אומר הרב, שגם הארץ יש בה איזה בחינה מסוימת. חזקי, אתם יודעים, הוא היה ראש ישיבה גדול מאוד, ובזמנו לא היה נער ונערה שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה. כולם היה, כל עם ישראל ישיבה אחת גדולה. מגדול וקטון למדו תורה באופן יוצא מן הכלל. אבל הוא לא אמר שירה. והבחינה מסוימת שלא אמר שירה, כאילו לא היה כאן ההכרה שצריך גם לטפח את הצד הארצי שבמציאות. ובאופן יותר שלם. וכאן רבי יוחנן אומר, אחינו כיסא לחזקי המלך יהודה שבא, והוא אומר, פנו כלים מפני הטומאה, הוא רוצה כאילו לתקן ולגלות למפרע. יש לו קשר בינו, חזקי הבא אליו, אז זאת אומרת שיש איזה קשר רוחני פנימי, והוא מתקן עכשיו ומגלה, יותר נכון ממה שמגלה, שהשלימות היותר גדולה היא השלימות של ההכרה שהכל צריך להיות בשלימות. שהחומר הוא בסיס לרוח, שגם פחים קטנים הם צריכים להיות מתוקנים, שלא רק התיקונים הגדולים צריכים לעשות, אלא כל הדברים הקטנטנים ביותר. זה עניינם של אנשים גדולים, שהם גדולים גם בכתבויות, גם בפרטי הפרטים. זוכר שהרב ציודה היה דורש ומזכיר שמפני מה התבזה שולחנם של צדיקים לעבוד, לעתיד לבוא, בזבז שולחנם. אומרת הגמרא במסכת סוטה, איך הפסוק אומר, מי בז ליום קטנות שלא קטנות, מפרשת הגמרא שהיו קטני אמונה שלא האמין. מה זה קטני אמונה? מי שיש לו היום אוכל פת לאכול, הוא אומר מה אוכל למחר, מודאג. זה קטני אמונה. אדם צריך לא לדאוג. מחר, בריזת השם, הקדוש ברוך הוא ימציא לו את מזונו. הרב ציודה היה דורש את זה, מי בז ליום קטנות, מי גרם שהתבזבז שולחנם של צדיקים לעתיד לבוא, שהיו קטני אמונה. כלומר, צדיקים לעתיד לבוא, מדובר בזמן הגאולה, שלא האמינו בריבונו של עולם. שלא מאמינים שהקדוש ברוך הוא גואל ישראל, זה קטנות אמונה. שלא מסתכלים שריבונו של עולם הוא שגואל את ישראל. ולא יודעים להודות לריבונו של עולם. ומגיע היום העצמאות, והם מתעלמים כאילו לא נמצא. תקלתי בספר שמונה את כל הדברים שקרו מפסח ועד עצרת, ויש לו ביום העצמאות איזה דברים שקרו בכל מיני בהי אייר, הוא לא מזכיר יום העצמאות, לא קרה שום דבר. צלצל לי איזה יהודי אחד, שם רבא, שהרבא ידרוש בהי אייר, שכידוע שזה יום של חופש, ואז עושים יום שכולו תורה, והוא ידרוש, והוא רוצה שישמיעו אותו. אין יום העצמאות. יש ביום יום חופש. בהייר, לא יודעים למה, אבל יש חופש, אז אפשר לעשות יום שכולו תורה. זה שעושים יום שכולו תורה זה מאוד יפה, זה מאוד מתאים ביום העצמאות, להרבות בתורה, להרבות בקדושה, אבל אין תודה לריבונו של עולם. שהביאנו לארץ ישראל, ששחרר אותנו מהגויים, אין. על זה הרב ציודה היה אומר, מי בז ליום קטנות? מי גרם שהתבזבז שולחנם של צדיקים לעתיד לבוא, שהם היו קטני אמונה, שלא רואים את יד השם הפועלת בעולם? שהגדולות האלה שריבונו של עולם עושה, זה כבר לא קטנות, זה כבר גדולות. זה קטני אמונה. ואני פעם אחת חשבתי שאפשר גם להסביר מי בז ליום קטנות, הקטנות. מה גורם לפעמים שהתבזבז שולחנם של צדיקים שהם לא מתעסקים בקטנות, שהם גדולים, יודעים לתת שיעורים יפים, הרצאות יפות, לפעמים מתרוממויות גדולות מאוד מאוד, אבל בחיים המעשיים לפעמים אדם צריך להיות מושלם, לא רק בצד הרעיוני והמחשבתי והפעמים גם שעות של התרוממות נפש, אלא צריך בחיי היומיום, כשהוא אוכל, שיכול כתלמיד חכם, כשהוא יושן, שהוא ישן כתלמיד חכם, כל מעשיו יהיו מעשים בקדושה, יהיו בטהרה, שהקדושה תתפשט על כל החיים, גם על הדברים הקטנטנים. לא, כשהוא אוכל, אז הוא אוכל, אז הוא לא תלמיד חכם, אז הוא... אלא כל מעשיו יהיו מעשים של קודש. זה תלמיד חכם אמיתי, זאת השלימות האמיתית. והרב ציודה היה כזה, שהוא, כל פעולה שהוא עשה הייתה מחושבת. כל מאכל שהוא אכל, היה אוכל ביצה, היה אוכל, מזכיר את הגמרא, אין דבר שגודלו כביצה, ושוויו כביצה חוץ מבשר. כל דבר, בכל מאכל, עם הגמרא שלו, עם ההלכה שלו, עם המהות הרוחנית שלו. גם בדברים הקטנים, גם במילים, לא להגיד אף מילה שאיננה צריכה לאמר. כל מילה צריכה להיות מחושבת, הכל בתארת הלשון, הכל בדקדוק מיוחד במינו. זאת השלימות, זאת הגדולה השלימה. לדעת לראות את התמונה בשלימותה של המציאות כולה, ואת ההנהגה של האדם בשלימות. ולהרים את כל צדדי החיים מכל צדדיהם. ואז במבט הזה צדיקים שלמים כאלה יודעים גם לראות ולהודות לריבונו של עולם על כל הטובות המעשיות שהריבונו של עולם מיטיב איתנו, ועל זה שהוא מחזירנו לארץ ישראל, שחרר אותנו מעול של גויים. צריך לדעת להודות על הכל. ועל זה אנחנו מודים, ובמעזרת השם, שנגיע ליום ההודיה שלנו, יום העצמאות, נודה לריבונו של עולם, וגם נהיה שליחי ציבור להודות בשם אלה שלא מבינים ולא יודעים להודות.